שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"א במסכת עירובין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד באמצע העמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור יום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך את מה שסיימנו איתו אתמול, וזה לגבי היחס בין עומד לפרוץ. בחלק השני נדבר על צורת הפתח, האם היא מועילה לפתח שהוא רחב מעשרה טפחים. בחלק השלישי נדבר על איך בדיוק עושים את צורת הפתח. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי עומד ופרוץ. נזכיר שאתמול לגבי הדיונים איך בדיוק לשים את הלוח של השלוש אמות בשביל לסתום חמש אמות מיותרים בפתח של המבוי, עלו לנו שתי שאלות לגבי הנושא של פרוץ ועומד. שאלה אחת הייתה, מה קורה כשהפרוץ שווה בדיוק לעומד? האם אני אומר שזה כאילו שהפרוץ יותר או כאילו שהעומד יותר? שאלה שנייה, מה קורה אם בסך הכל העומד מרובה, אבל זה מפוצל לשני חלקים? כלומר, למשל, הדוגמה שראינו אתמול זה שיש עומד 1.5, אחרי זה אוויר של 2, ואחרי זה שוב עומד של 1.5. כל אחד מהעומדים בפני עצמו קטן מאוויר של 2, אבל ביחד הם רבים, כי הם 3 נגד 2, והשאלה היא, האם אומרים שם עומד מרובה על הפרוץ או שלא? אלה שתי השאלות שראינו אתמול. היום נראה עוד דוגמה לאותם שתי שאלות, הפעם בתחום אחר, לא בתחום של מחיצה של מבוי, אלא בתחום של מושב האסלה. מושב האסלה זה איזשהו כיסא מתקפל, שכשפותחים אותו, אז יש שם חתיכת אור מתוחה שעליה אפשר לשבת בשביל לעשות צרכים, וזה אור עגול, ובאמצע יש חור, ונניח שמדובר שכל העסק ביחד זה רק טפח, אז הדין הוא שלגבי טומאה זה נחשב טפח, ואני לא אומר שכיוון שיש חור באמצע זה לא נחשב טפח, אלא זה נחשב כולו סתום. זה הדין של אסלה. עכשיו בוא נבדוק את אותו דין לפי הכללים של עומד ופרוץ. הרי אנחנו יודעים שאנחנו צריכים עומד מרובה על הפרוץ, ממילא צריך לבדוק מה האובי של העומד ומה האובי של הפרוץ. לגבי זה יש שתי דעות. רב דימי אמר שהיחס הוא שווה, כלומר העומד הוא 2, אחרי זה האוויר 2, אחרי זה העומד הבא גם 2. רבין לעומת זאת אמר שהיחס הוא שונה, והוא אמר ששני העומדים כל אחד מהם הוא 1.5 והאוויר באמצע הוא 1. אז שוב, רב דימי אמר שהיחס שווה, 2-2-2, רבין אמר שהוא שונה, 1.5, 1.5. אלה הדעות. עכשיו, רב דימי מדגיש שהם לא נחלקו לגבי הסך הכל, כלומר, נכון שלפי רבין הסך הכל הוא 4 אצבעות, ולפי רב דימי הסך הכל הוא 6 אצבעות, אבל שניהם מסכימים שהסך הכל הזה הוא טפח אחד, הם פשוט דיברו על אצבעות עם אובי שונה. אז הסך הכל לפי שניהם הוא טפח, אבל מסביר הבאי שנכון שהסך הכל זהה, אבל יש להם מחלוקת לגבי מה היחס בין העומד לבין הפרוץ. מה המחלוקת? אז קודם כל נראה מה רבין אומר, ונראה מה הנחות היסוד שלו, ואחרי זה נראה על איזה הנחת יסוד רב דימי חולק. אז רבין כאמור אומר שיש כאן 1.5 עומד, 1 אוויר ועוד 1.5 עומד, ומיד אנחנו שמים לב שלפי ההסבר שלו, כל אחד מהעומדים גם בפני עצמו גדול מהאוויר, כלומר 1.5 הרי גדול מאחד. למה הוא צריך שכל אחד מהעומדים יהיה גדול מהאוויר? אז זה מתבסס על שתי הנחות יסוד. הנחה אחת זה שזה לא מספיק שביחד הם יהיו גדולים מהאוויר, אלא צריך שכל אחד מהם יהיה גדול מהאוויר, כלומר אנחנו לא אומרים עומד משתי רוחות. הנחה שנייה זה שזה לא מספיק שהם יהיו שווים, אלא צריך שהעומד יהיה יותר מהפרוץ, לכן הוא אמר שהעומד 1.5 והפרוץ 1. אז שוב, הנחה הראשונה זה שלא מצרפים את שתי הרוחות, הנחה שנייה זה שעומד כפרוץ נחשב שהפרוץ יותר. אלה שתי הנחות של רבין, ולכן הוא הסביר את המקרה שכל אחד מהעומדים בפני עצמו יותר גדול מהאוויר, כלומר 1.5 ו-1. רב דימי לעומת זאת אומר שזה 2-2-2, כלומר כל אחד מהעומדים שווה לאוויר. במה הוא חולק על רבין? אז כיוון שלרבין יש שתי הנחות יסוד, אז לרב דימי מספיק לחלוק על אחת מן על איזה הוא חולק. אז לפי הבאי הוא חולק על ההנחה הראשונה, כלומר הוא אומר שכן מצרפים שתי רוחות, לכן לא צריך ששתי הרוחות יהיו גדולות בפני עצמן, מספיק שביחד הן גדולות מהאוויר. זה הסבר ראשון במה רב דימי חולק, אבל רב דימי אומר לא נכון, לא על זה אני חולק. כי הרי אם על זה הייתי חולק, הייתי יכול להביא מקרה מחודש יותר, ולא לומר שהם כולם שווים, כלומר 2-2-2, אלא אפילו להביא מקרה שכל אחד מהעומדים לא רק שהוא לא גדול ולא רק שהוא לא שווה, הוא אפילו קטן מהאוויר. למשל, כל אחד מהעומדים הוא 1.2, והאוויר 2.2, והייתי אומר שמצרפים את שני העומדים ביחד וביחד הם גדולים מהאוויר. מזה שלא הבאתי את המקרה הזה, אלא דיברתי על מקרה של 2-2-2, זה מראה שלא על זה אני חולק, כלומר גם אני מסכים שלא מצרפים שתי רוחות, אלא אני חולק על ההנחה השנייה של רבין, ואני אומר שאם העומד כפרוץ, זה מספיק, וזה נחשב שעומד מרובה על הפרוץ. כלומר, במקרה של 2-2-2 זה נחשב סתום, לא כי אני מצרף את שני העומדים ביחד, אלא באמת כל אחד מהעומדים בפני עצמו גובר על האוויר שבאמצע, כי כשהם שווים, אז העומד גובר. עד כאן מחלוקת רבין ורב דימי לגבי המקרה של הסלע, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. הנושא של החלק השני והשלישי של השיעור זה צורת הפתח. בחלק השני נדבר על מתי צורת הפתח מועילה, בחלק השלישי על איך בדיוק עושים צורת הפתח. אז לגבי מתי צורת הפתח מועילה, נזכיר שבתחילת הפרק ראינו במשנה שאם הפתח רחב מ-10 רמות אז לחי לא מועיל, אבל צורת הפתח כן מועילה. זה מה שראינו שם. עכשיו על זה נראה שני דיונים, אחד מאוד קצר, אחד מאוד ארוך. הדיון הראשון זה האם צורת הפתח תועיל גם לפתח שהוא גבוה מדי. הרי למדנו שפתח שהוא גבוה מעל 20 ממה, אז לרבנן הקורה לא מועילה. השאלה היא האם צורת הפתח כן תועיל, אז הגמרא מביאה ברייתא ששם רואים שכן. זה לגבי צורת הפתח. בסוגריים, הגמרא גם שואלת לגבי המלטרה, שזה איזשהו קישוט בקורה העליונה. ראינו בדף ב' שיש דעות שזה מועיל לפתח גבוה מדי, אז האם זה גם מועיל לפתח רחב מדי? הגמרא מנסה להוכיח שכן, אבל היא דוחה את זה ומשמע שהמסקנה היא שלא. עד כאן הדיון הראשון. שוב, לפי המשנה, צורת הפתח מועילה לפתח רחב מדי, ולפי הגמרא גם לפתח גבוה מדי. הדיון השני זה שיטת רב. רב חולק על הגרסה שלנו של המשנה, והוא אומר, צורת הפתח לא מועילה לפתח שהוא רחב מדי. למה? כי כמו שראינו בדף ב', את הגודל של הפתח הוא לומד מפתח היכל, והרי בפתח היכל כן היה צורת הפתח, ולמרות זאת הגודל שלו זה רוחב 10 וגובה 20, ממילא אין לך שום מקור לומר שצורת הפתח תועיל יותר מזה. זאת שיטת רב. עכשיו על השיטה הזאת של רב נראה שני דיונים. הדיון הראשון לגבי רב זה הרחבה של רב יוסף. רב יוסף אומר, אנחנו מכירים שני סוגים של פסולים במחיצות שמסביב לחצר ומסביב למבוי. סוג אחד זה פרצה של יותר מ-10 רמות, כמו שרגע הזכרנו, וסוג שני זה כשהפרוץ מרובה על העומד, כמו שראינו כמה פעמים, אפילו שהפרצות עצמם הן קטנות מ-10 רמות. עכשיו מחדש רב יוסף, כמו שרב אומר שצורת הפתח לא מועילה לסוג הראשון, כלומר לפתח שהוא גדול מ-10 רמות, היא גם לא תועיל לסוג השני. כלומר למשל, אם יש לי מסביב לחצר חומה שיש בה המון פתחים, כלומר הפרוץ מרובה על העומד, אבל כל הפתחים האלו הם על ידי צורת הפתח, כמו שאנחנו אגב עושים היום מסביב להרים כשעושים עירוב, זה בעצם שימוש בצורת הפתח, כששם הפרוץ הרבה יותר מרובה על העומד. אז אומר רב יוסף שזה לא טוב, כמו שצורת הפתח לא מועילה ליותר מ-10, היא גם לא מועילה לפרוץ מרובה על העומד. זאת הרחבה של רב יוסף לחידוש של רב, ועכשיו על זה נראה דחייה, סיוע ודחייה של הסיוע, כך שהמסקנה תהיה שבאמת אנחנו דוחים את הרחבה של רב יוסף. הדחייה לרב יוסף זה שאתה לא יכול להשוות בין שני סוגי הפסולים, כלומר, הפסול של יותר מ-10 הוא חמור יותר מהפסול של פרוץ מרובה, ממילא זה שצורת הפתח לא מועילה ליותר מ-10 זה לא אומר שהיא לא תועיל לפרוץ מרובה. מאיפה אני יודע שהפסול של יותר מ-10 חמור יותר מפרוץ מרובה? מפסי בירות. נזכיר שפסי בירות זה מחיצות שעושים מסביב לבורות מים, שמים אותם רק בפינות, ושם הפרוץ מרובה, אבל אסור יותר מ-10 לפי רבי מאיר. ממילא אנחנו רואים שיותר מ-10 חמור יותר מפרוץ מרובה. אז זאת התחייה למה שרב יוסף אמר, שהוא אמר שצורת הפתח לא תועיל גם לפרוץ מרובה, אבל דחינו. עכשיו הגמרא מנסה דווקא להביא לו סיוע, אבל גם את הסיוע היא תדחה, וזה מברייתא שמדברת על דפנות שריבה בין פתחים, ולכל הפתחים אלו יש צורת הפתח, ובכל זאת אומרת הברייתא שצריך שיהיה עומד מרובה, כלומר אם זה פרוץ מרובה, אז אפילו שיש צורת הפתח, זה לא טוב. אז זאת ראיה לכאורה לרב יוסף, אבל דוחה רב כהנא, משם אי אפשר ללמוד. באמת, אם יש צורת הפתח, אז זה קשר גם כשהפרוץ מרובה. זה ששם בברייתא צריך שהעומד יהיה מרובה, זה כי שם מדובר בפתחים גרועים, למשל שהצדדים לא ישרים או שאין קורה למעלה, שם באמת זה לא מועיל, אבל צורת הפתח טובה מועילה אפילו כשהפרוץ מרובה. עד כאן הדיון הראשון לגבי שיטת רב. נזכיר שוב, רב אמר בניגוד למשנה שצורת הפתח לא מועילה לפתח שהוא רחב מ-10, רב יוסף רצה להרחיב את החומרה הזאת גם לפרוץ מרובה, אבל דחינו, כלומר למסקנה גם כשפרוץ מרובה, אם יש צורת הפתח זה כן מועיל. עכשיו נראה את הדיון השני לגבי רב, וזה שיטת רבי יוחנן. ננסה לראות האם רבי יוחנן סובר כמו רב או שלא, זה נמצא בשליש התחתון של עמוד א'. עכשיו, לפני שניכנס לרבי יוחנן, נקדים שתי הקדמות קצרות. הקדמה אחת זה לגבי כלאיים, אסור לזרוע ליד גפן טבוע, אלא אם כן יש מחיצה ביניהם, וכמו שצורת הפתח מועילה לגבי שבת, היא מועילה גם לגבי כלאיים, כלומר שאם יש צורת הפתח בין הטבוע לבין הגפן, זה בסדר. עכשיו, אנחנו נראה בהמשך ברייטה שאומרת בפירוש שלגבי כלאיים לפחות, אותה צורת הפתח מועילה גם כשהיא רחבה מ-10 עמות, כלומר בניגוד למה שרב אמר לגבי שבת, בכליים לפחות ברור לנו שזה כן מועיל גם ביותר מ-10. זאת הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה, רב חיסטה אומר שבשביל שיהיה צורת הפתח, חייבים שהקורה ששמים למעלה תהיה מחוברת מעל העמודים הצדדיים, ולא שהיא תצא מאמצע העמודים הצדדיים. לכן אם תלכו למשל לראות עירוב של עיר, אתם תראו עמודים, והחוט עובר מעל העמוד והוא לא מחובר באיזושהי צורה לצד של העמוד. זאת הקדמה השנייה, שלפי רב חיסטה צריך שהקורה תעבור מעל, עוד מעט נראה האם כולם מסכימים איתו. אז עד כאן ההקדמות, ועכשיו נראה מה דעת רבי יוחנן. שוב, אנחנו מנסים לבדוק האם רבי יוחנן הוא כמו רב, שהוא אומר שצורת הפתח לא תועיל מעבר לרוחב של 10 עמות. לגבי זה, הגמרת אבי שתי מאמרות של רבי יוחנן, לגבי מקרים מאוד דומים, מקרה אחד זה במעשה באדם מבקעת בית חורתן, זה בשליש התחתון של עמוד א', מקרה שני נקרא לו המקרה של פאה, זה נמצא בשורה הראשונה בעמוד ב', בשני מדובר במקרים דומים, שאדם עשה צורת הפתח על ידי זמורות, כלומר הוא לקח זמורה רכה ומתח אותה מעל עמודים, ועל ידי זה הוא עשה צורת הפתח. זה באופן כללי בשני המקרים, נתחיל בראשון ואז נראה את השני. אז לגבי המקרה הראשון של אותו אדם מבקעת בית חורתן, מסופר שחכמים התירו לו את הצורת הפתח לגבי כלאיים. לגבי שבת יש מחלוקת, רבי יוחנן אומר שהם לא התירו, וריש לקיש אומר שהם התירו. אז שוב, לגבי כלאיים הוא מותר, לגבי שבת רבי יוחנן אוסר, ריש לקיש מתיר. למה רבי יוחנן אסר? אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה ששם היה מדובר בצורת הפתח שהיא רחבה מ-10 עמות, וממילא לגבי כלאיים זה מותר, כמו שראינו מקודם בברייתא, אבל לגבי שבת נאמר שרבי יוחנן סובר כמו רב, וזה אסור, ואילו ריש לקיש לא סובר כמו רב, וזה מותר. זאת אפשרות אחת, ורבי יוחנן כמו רב לפי זה. אפשרות שנייה זה שזה בכלל לא קשור לנושא שלנו של רב, אלא שם היה מדובר שאת הזמורה הזאת הוא חיבר לא מעל העמודים, אלא מהצד של העמודים, ואז יוצא שבכלאיים מהצד מותר, אבל בשבת רבי יוחנן סובר כמו רב חיסטה שהזכרנו בהקדמה שאסור, וריש לקיש חולק על רב חיסטה ומתיר גם בשבת. זאת האפשרות השנייה, לפי האפשרות הזאת, זה לא קשור בכלל ליותר מ-10, אלא למעצד, ואין לנו הוכחה שרבי יוחנן כמו רב לגבי יותר מ-10. עד כאן לגבי המקרה הראשון, עכשיו נראה איך זה מסתדר עם המקרה השני, שזה כאמור בשורה הראשונה בעמוד ב'. במקרה השני, גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש מחמירים יותר ממה שמחמירו במקרה הראשון. כלומר, רבי יוחנן שמקודם אסר בשבת, במקרה השני אוסר גם בכלאיים. ריש לקיש, שמקודם התיר גם בכלאיים וגם בשבת, במקרה השני, אוסר בשבת. אז איך נסדר את שני המקרים ביחד? אז לגבי ריש לקיש, אומרת הגמרא, שזה פשוט. שם זה לא ריש לקיש עצמו, אלא הוא אמר את זה בשם רבי יהודה ברבי חנינה, אבל הוא עצמו סובר שגם בכלאיים וגם בשבת מותר. לגבי רבי יוחנן אי אפשר לענות כך, לכן צריך לומר ששני המקרים הם לא בדיוק אותו מקרה. אז מה נאמר? הרי להעמיד את המקרה השני ביותר מ-10 או במעצד לא יעזור לנו, כי הרי גם לגבי יותר מ-10 וגם לגבי מעצד כבר ראינו שבכלאיים מותר, לגבי יותר מ-10 ראינו את זה בברייתא, ולגבי מעצד ראינו את זה במקרה הראשון, שהרי שם רבי יוחנן מתיר בכלאיים ואמרנו שמדובר שם במעצד. אז איך נעמיד את המקרה השני בשביל להבין למה רבי יוחנן אוסר גם בכלאיים? מסבירה הגמרא שנעמיד את זה במהצד פלוס יותר מ-10. כלומר זה לא או מהצד או יותר מ-10, אלא זה גם מהצד וגם יותר מ-10. כשיש את שני החסרונות האלו, אז לפי רבי יוחנן גם בכלאיים אסור. זה לגבי איך נסדר את רבי יוחנן בין שני המקרים, והגמרא מביאה ראיה לזה שאם זה מהצד ויותר מ-10, אז לפי כולם אסור, מזה שרבי יוחנן בנורי אמר בפירוש לרבי יהושע, שפאה מועילה רק עד 10 בכלאיים, והרי כבר אמרנו בברייתא שהיא מועילה יותר מ-10, אלא שכנראה הוא דיבר על מהצד, כלומר, אם זה יותר מ-10 ומהצד, אז זה אסור לפי כולם. עד כאן הדיון השני לגבי החידוש של רב. שוב, חשבנו שאולי גם רבי יוחנן סובר כמו רב שצורת הפתח לא מועילה ביותר מ-10, אבל דחינו. עד כאן החלק השני של השיעור. בחלק הזה דיברנו על מתי צורת הפתח מועילה, כלומר אם היא מועילה על פתח שהוא רחב מ-10. עכשיו, בחלק השלישי של השיעור, שזה יוצא בשליש העליון של עמוד ב', נדבר על המבנה של צורת הפתח, ונחלק את החלק הזה לשני שלבים. בשלב הראשון נראה שלושה דינים קצרים. דין אחד כבר ראינו של רב חיסטה, שהקורה למעלה צריכה לבוא מעל העמודים, ולא מהצד. דין שני גם של רב חיסדא, צריך שצורת הפתח תהיה חזקה מספיק בשביל להחזיק דלת, אמנם לא דלת רב בריח, מספיק דלת של קש. דין שלישי, אומר ריש לקיש, צריך גם היכר ציר, כלומר צריך שבמפתן של הדלת למטה יהיה חור בשביל להכניס שם ציר של דלת. אמנם לא צריך את הדלת עצמה, אבל זה מראה על רצינות שזה באמת פתח, זו דעת ריש לקיש. לפי הריף שם רב אשי חולק על זה ולא מצריך. זה הדין השלישי, עד כאן שלושה דינים קצרים, ועכשיו נראה דיון יותר ארוך לגבי הדין הרביעי. הדין הרביעי זה אם צריך שהקורה למעלה תיגע בעמודים, או שיכולה להיות פשוט מעליהם באוויר. רב נחמן אומר שלא צריך שהיא תיגע, רב ששת אומר שצריך שהיא תיגע. עוד פעם רב נחמן אומר שלא, רב ששת אומר שצריך. זאת המחלוקת, ולגבי זה נראה סיפור בשני שלבים. השלב הראשון זה שרב נחמן ורב ששת היו אצל הריש גלותה, ורב נחמן הקיף איזשהו שטח בצורת הפתח לפי שיטתו, כלומר שהקורה לא נגע, ורב ששת אמר לשמה שלו רב גדה שיעקור את העמודים, כי הוא לא רצה שיסמכו על זה, כי לדעתו צריך שהקורה למעלה כן תיגע. שמו את רב גדה בכלא, ואז רב ששת דיבר איתם ושחררו אותו. זה שלב ראשון. שלב שני של הסיפור זה שרב בר שמואל מביא ראיה לרב ששת שהוא לא צודק, אלא שרב נחמן צודק. מה הראיה? הראיה היא מהתחום של חיוב במזוזה. הדין במזוזה זה שהפתח הכי קטן שיכול להתחייב במזוזה זה ברוחב 4 טפחים ובגובה 10, ויש תנאי שהפתח הזה יהיה ישר ולא עגול, כלומר לא המזוזות, כלומר הקורות בצד, ולא המשקוף, כלומר הקורה למעלה, יכולים להיות עגולים. אבל אם יש פתח בתוך איזשהו קיר שבהתחלה הקורות הולכים ישר כלפי מעלה, 10 טפחים, ורק אחרי 10 טפחים, אז יש את החלק העליון והוא עגול, אבל כאמור זה מעל גובה של 10 טפחים, תראו בציור 90 בגמרא של מאורות. במקרה כזה יש ברייטה שאומרת שלפי כולם זה קשר. למה זה קשר? הרי החלק העליון הוא עגול ולא ישר, אלא שמה שאנחנו עושים זה כביכול מתעלמים מאותו חלק עגול, ועולים לשורת האבנים שמעל החלק העגול, שזה כבר שורת אבנים ישרה, ואני מתייחס אליה כאילו שהיא החלק העליון של הפתח. עכשיו, מה הבעיה עם זה? הבעיה היא שאותה שורת אבנים למעלה לא נוגעת בשני החלקים הצדדיים הישרים של הפתח, אלא מכאן מה אנחנו לומדים? שהיא לא צריכה לגעת. אז הנה אנחנו רואים ראיה שבשביל שפתח יחשב פתח, החלק העליון לא חייב לגעת בחלקים הצדדיים. אז זאת הראיה לטובת רב נחמן שאמר רבא בר שמואל לרב ששת, ורב ששת אמר לו, בבקשה תשמור על זה בשקט, שהריש גלותא לא ישמע ולא יכעס עליי שהוצאתי את אותם קורות מקודם. עד כאן עיקר הסוגיה. עכשיו בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את אותו פתח עגול לגבי מזוזה, אז נמשיך עוד קצת ונראה שיש שם מצב שבו כן יש מחלוקת, וזה אם הגובה של אותו פתח הוא באמת 10 טפחים ומעלה, אבל החלקים הישרים מגיעים רק עד 3 טפחים, וכבר משם הפתח מתחיל להתעגל. תראו ציור 93 בגמרא של מאורות. במקרה כזה רבי מאיר אומר שזה נחשב פתח, אפילו שאין לנו 10 טפחים ישרים, ורבנן אומרים שלא, והגמרא מסבירה שהמחלוקת היא האם חוקקים להשלים. כלומר, לפי רבי מאיר, אנחנו עושים כאילו שאנחנו חופרים בקיר ומעלים את הפתח עד גובה של 10 טפחים ישרים. כלומר, אפשר להתעלם מכל מה שעגול ולעשות כאילו שיש כאן פתח ישר. לעומת זאת, רבנן אומרים שלא חוקקים ולכן זה לא נחשב פתח. עכשיו זה דווקא כשזה פתח שהוא בתוך קיר. אבל אם יש לי רק קשת שהיא באוויר, אז כאן אין לי איפה לחקוק, כי אין קיר מסביב, אז ממילא לפי כולם במקרה כזה זה לא יהיה פתח. תראו ציור 94 וגם בציור ברשי. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על היחס בין עומד ופרוץ. אלינו שתי שאלות, האם אומרים שעומד מרובה על הפרוץ זה גם כשהעומד הוא מפוצל לשני כיוונים, והאם אומרים פרוץ כעומד נחשב כעומד או כפרוץ. לגבי זה ראינו מחלוקת לגבי היחס בין העומד לבין האוויר באסלה, שרבין אמר שבשביל שזה יהיה סתום צריך שכל אחד מהעומדים בפני עצמם יותר רחבים מהאוויר באמצע, כלומר 1.5, והוא בזה מניח שתי הנחות, גם שלא מצרפים את שני הצדדים וגם שאם הם שווים, כלומר עומד כפרוץ, זה נחשב פרוץ. רב דימי לעומת זאת אמר שאפשר 2-2-2, הבאי חשב שהוא חולק על ההנחה הראשונה, כלומר שכן מצרפים משתי רוחות, אבל רב דימי עצמו אמר שהוא לא חולק על ההנחה הראשונה, אלא על השנייה שאם עומד כפרוץ זה נחשב עומד. זה היה החלק הראשון. בחלק השני למדנו מתי מועילה צורת הפתח, שלפי המשנה היא מועילה לפתח שהוא רחב מ-10, רב חולק ואומר שצורת הפתח לא מועילה למעל 10, על זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה שרב יוסף אמר שצורת הפתח לא רק שלא מועילה לזה, היא גם לא מועילה לפרוץ מרובה על העומד, אבל דחינו, היא כן מועילה. דיון שני, אלינו אפשרות שרבי יוחנן גם סובר כרב, כי הוא דיבר על צורת הפתח, והוא אמר שלקלעיים היא מועילה, אבל לא לשבת, ואמרנו למה לא, כי כנראה מדובר ביותר מ-10, כלומר כמו שיטת רב, אבל דחינו, זה לא כי זה יותר מ-10, אלא כי זה מהצד. על זה שאלנו איך הוא הסתדר עם מקום אחר, ששם הוא אסר גם בקילאים וגם בשבת, ואמרנו שם זה גם מהצד וגם יותר מ-10, ובזה כבר הוא אוסר. ריש לקיש אגב אומר שגם בקילאים וגם בשבת זה מותר, בין אם זה מהצד, בין אם זה יותר מ-10, אם זה גם וגם, יכול להיות שגם הוא אוסר. זה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על המבנה של צורת הפתח, ראינו 4 דינים, דין אחד הקורה צריכה להיות מעל ולא מהצד, כמו שהזכרנו כבר, דין שני צריכה להיות חזקה בשביל דלת של קש, דין שלישי ריש לקיש אומר שצריך גם את החור של הציר, לפי הריף רבשי חולק, ודין רביעי, האם צריך שהקורה תיגע בצדדים? לפי רב נחמן לא צריך, לפי רב ששת צריך, ראינו את הסיפור לגבי זה אצל הריש גלותה, וראינו את הראיה של רבא בר שמואל שפתח עגול, כל עוד הוא מעל 10 תפחים נחשב פתח, כי אני מסתכל על הקשורת אבנים הישרה, כאילו שהיא שורת האבנים, אפילו שהיא לא נוגעת בצדי הדלת, אז זאת ראיה שבאמת לא צריך לגעת כל טוב.